ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציעא דף פ"ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה, או אפשר גם לראות שורה שנייה בשורות הרחבות מתחת לתוספות. הנושא שמופיע בשוליים ממול, איסורין של רבי. כדאי לנו לציין שהשיעור הזה הוא המשך ישורות מהשיעור הקודם, ולכן אנחנו לא נרבה במילות הקדמה. כל אחד מוזמן ללמוד את השיעור הקודם, דף פי דלת. אמר רבי, חביבין איסורין, ומיד ברש"י שורה שלישית, חביבין איסורין שראה שהועילו איסורין של רבי אלעזר, הכוונה לרבי אלעזר בן שמעון בשיעורים הקודמים, וזה הועילו שלא שלטה בו רימה. כמו שאנחנו למדנו סיפור מדהים ש בין 18 עד 22 שנה הוא היה אחרי מותו מונח בעליית ביתו ללא קבורה, ולא שלטה בו רימה. וזה הגמרא משייכת את זה לכך שהוא קיבל על עצמו איסורים. אז עכשיו לגבי רבי שראה את זה, שהבין את זה, רבי אומר, אחרי שהוא מחביבי ניסויים, קיבל עליהם כלי סרשני. הוא קיבל עצמו במשך 13 שנה, ויש כאן שתי גרסאות איך מתחלק אותם 13 שנה. שיט בצמירתא ושבע בצפרנה, והמילה שבע בצמירתא ושיט בצפרנה. אם הם שמות מחלות, רש"י אומר בשורה שלישית, צמירתא, אבן שבמקום קטנים. אולי זה דומה ל... בוא נגיד זה אבן שנוצר בדרכי השתן. צפירנה זה חולי שבתוך הפה, ושמו מביא לשון לועזי. ממשיכים בגמרא, אהוראי רי דבי רבי, הוא שומר הסוסים של רבי יהודה הנשיא, הוועתיר משבור מלכה, היה יותר עשיר מהמלך הפרסי שבור מלכה. רש"י כותב, הווי עתיר משבור מלכה, פירוש מזבל בהמותיו של רבי, כדי אשכחנה בבראשית רבה, זבל בהמותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. זה רק מראה על כמה בהמות היו בחסותו, שהיה ממונה על שמירתם, וזה יצר כמובן זבל, זבל יוצא מהבהמות, והכמות הזאת הייתה שווה כספי הון עתק. אנחנו ממשיכים בגמרא, קד הוורמי כיסתה לחיותה, כשהוא היה מאכיל את הבהמות, הוועזיל קלה בתלתה מילי, הקולות מאותם שעת האכלה, הקולות היו כאילו חזקות שהיו נשמעים בטווח של שלושה מילים. שלושה מילים זה כמו בערך שלושה קילומטר. המכוון שעת ההכלה היה מכוון בצורה כזאת, היה מכוון דרמי שהיה מאכיל את הבהמות, והישיית דעיל רבי לבית הכיסא. ולמה זה? ואפילו הכי מעביר לקלי, הקול של רבי בצער, בכאבים שהיה לו, הקול שהוציא רבי עבר לקליו, ושמו לנחותי ימה. אפילו אנשי הימאים, אלו שיורדי הים, אולי לצורכי מסחר, אפילו הם שמו את הקולות של רבי, קולות הכאב. אנחנו אמרנו בעבר, יש דברים שחזר מביאים בצורה נסתרת. צריכים להבין האם זה משהו ממש כך, או יש כאן רמז למשהו יותר עמוק. אנחנו בשלנו, בשיטת מפת התלמוד, אנחנו ממשיכים בפירוש הפשוט ביותר, וכל אחד עוד יכול להעמיק יותר בזמנו. אז אנחנו רואים תיאור של כאבים עצומים, ואפילו הכי אומר גמר איסוי דרבי אלעזר ברבי שמעון עדיפי מדרבי דאילו רבי אלעזר ברבי שמעון מעבר באו מעבר הלכו. אנחנו נסמוך על הידיעה מהסוגיה מהדף הקודם להבין ולתת פירוש לדבר הזה. בכל אופן, הרמה מבחינת רמת איכות רוחני של הכאב, של האיסוים שסבל מהם רבי אלעזר ברבי שמעון, נחשבים נשגבים יותר מזה של רבי. אמרנו שאצל רבי אלעזר שמעון מאהבה באו מאהבה הלכו, רבי על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. וכעת אנחנו בשורות הבאות סימנו אותם כנקודה ארוכה, כלומר מתמקדת במה שנאמר עכשיו. המשולשים שאתם רואים הם מבליטים את שתי הנקודות האלו, על ידי מעשה באו ועוד שתי שורות ועל ידי מעשה הלכו. המסביר הגמרא, על ידי מעשה באו, מהי, מה הכוונה, איזו מעשה, מכוח איזו מעשה התחילו האיסורים של רבי? דאו עגלה דאבו קממתו לשחיטה, עגל שהיו מוליכים אותו לשחיטה, אז אותה לי לראשי בכנפי דרבי וקבחי, אותו עגל נדבק בפקדור של רבי והוציא קולות של בכי. אמר לי רבי, אמר לעגל, זיו תלך לקח נוצרת, אתה נוצרת לשחיטה לבשר וזהו זה, אין כאן אמר להתבחין. אמרי הואי ולא כמרחם ליתו עלי איסוין, אז נגזר מן השמיים מאחר שהוא לא הראה שום רחמנות, אז על כך הוא יקבל איסורים. ועל ידי מעשה הלכו, מה היה בסוף? היה איזו מעשה, יום אחד הווקקנשה אמפתי דרבי ביתה, היה יום אחד שהאמה השפחה ששרתה בביתו של רבי הייתה מטעטעת את הבית, הוושדיין בני קרקושטה היו מוטלים שם בני חולדה, וכאן שלו והיא הייתה מעיפה אותם עם המטטה. אמר לה רבי, ראה את זה ואומר שבקינו, תזבי אותם, כתיב רחמיו על כל מעשיו. אמרי, אז מן השמיים ראו את זה ואמרו, הועיל מרחם נרחם עלי, מאחר שהוא הראה מידת הרחמים אנחנו גם כן נרחם עליו, ובכך האיסורים הלכו. כולו שני איסורי דרב אלעזר, כל השנים של האיסורים של רב אלעזר שתיארנו אותם בדפים הקודמים, לא שחב איניש בלא זמני, אף אחד לא מת לפני זמנו, כאילו בזכות האיסורים שהוא רב אלעזר ברב שמעון ספג, זה הפך להיות מין מגן על כל הדור, שאף אחד לא נפטר לפני זמנו. כל שני איסורי דרבי לא הצליח אלמה למיטר, וכל השנים של איסורים של רבי העולם לא הייתה זקוקה לגשמים. ואנחנו נדלג על השורות שסונו בסוגריים. אפילו האחי שמע שלא ירד גשמים באותם שנים, כי עבור אקרי פוגלה ממשלה, כשהיו עוקרים צנון מן הערוגה, הווקיימה בירה מליה מיה, היה הגומה שנוצר, החור שנוצר עקב עקירת הצנון, אותו בור באדמה, אותו גומה באדמה היה מתמלא מים. אז רק נחשוב, היו שנים רבות של איסורים ולא היו, לא היה צורך לגשמים, ובכל זאת היה מים. דילגנו על שלוש שורות שהקפנו בסוגריים ונחזור כעת עליהם. יש כוכבית בשוליים שמסביר מה מטרת אותה סוגריים. סוגריים לשם דילוג, כדי להקל על הקריאה, כמו שעשינו. בתוך הסוגריים הובא תיאור כללי של גשם. אמרנו שכל השנים של, שסבל רבי מייסורים, העולם לא הייתה צריך לגשם. במילים אחרות, נחסך לעולם הצרה, אגיד, הצרה במרכאות, שמשוייך לגשמים. וזה מה שהגמר תגיד עכשיו. דיאמר רבא ברב, שילו קשי יומא דמיטרא כיומא דדינא. קשה יום גשום כיום הדין. אנחנו לא רוצים להגיד יותר מדי מילות גנאי על גשם, הרי גשם הוא ברכה גדולה, אבל חז"ל אומרים כאן שהקושי שכרוך בימי גשם, אני לא חושב שצריכים לפרט, כל אחד יכול לדמיין לעצמו על מה מדובר. זה מהווה מטרד לאנשים, קשה כיום הדין. ואמר הממר, אילו צריך לעלמא, אם העולם לא הייתה צריכה לגשמים, באו רבנן רחמי עלי ומבטלי לי. הרבנן היו מתפללים לבטל גשמים. אפילו אחי, למרות שלא ירדו גשמים באותם שנים שרבי סבא מישרים, כי אבו אקרי פוגלה ממשה כשעוקרים צנון מהארוגה, אבו קיימה בירה על אותו גומה היה מתמלא מליה מיה, היה מתמלא מים. יש כאן סימון חדש, הצורה שאנחנו מכנים הר געש, בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רבי מטפל בצאצאים של גדולים ש... ירדו מן הדרך. צורת בית שהופיעה מבליט את הביטוי וכל זונה. למה הבלטנו את זה? כי זה דבר שחוזר על עצמו כאן בסיפור המיידי והסיפור בהמשך. הגמרא, איקלה רבי לאטרי דרבי אלעזר בן שמעון. רבי הגיע לאותו מקום שפעם היה גר בו רבי אלעזר בן שמעון. אמר לי רבי, שאל, יש לו בן לאותו צדיק? האם נשאר מהמשפחה? האם הוא השאיר בן? אמרו לו, יש לו בן, ותתפלא לשמוע על מצבו הרוחני של אותו בן. וכל זונה שנזכרת בשניים סוחרתו בשמונה, יש גרסה בארבע, כאן משהו מאוד קיצוני. גם נשים, איך אומרים, מבוקשות, שאנשים היו משלמים להם, נגיד, $2, $2 שניים של אותו מטבע של אז. אז הזונות האלו היו נלהבות על הבן של רבי אלעזר בן שמעון, שאגב הוא הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, שהן היו מוכנות לשלם או פי שניים או פי ארבע ממה שהן היו מרוויחות מאותו שירות. עתיה אסמכי ברבי. בא רבי יהודה הנשיא, פגש אותו והוא הסמיך אותו כרב. אני אגיד רק במאמר מוסגר, הסמכי ברבי זה לא הסמכה שאנחנו מכירים היום, אלא זה הטלת תואר על אדם שגם מקנה לו רשות לדון בדיני כנסות, שבוא נגיד לא כל אחד יכול לדון במקרה של חיוב תשלום כנס, כמו כפל של גנב משלם. דוגמה, יש עוד הרבה הרבה דוגמאות של תשלומי כנס, אבל אם אדם מקבל אותו הסמכה, זה מרשה לו לדון בכאלו דברים. אז הוא רבי, בוא נגיד כך, זה מין תכסיס תחבולה כדי להחזיר אותו למוטב, והוא נתן לו כבוד, הסמיך אותו רבי ואשלמי לרבי שמעון בן איסי בן לקוניה אחווה דימי. אז הוא גם מסר את האדם הזה, הבן של רבי אלעזר רבי שמעון, מסר אותו לאח אמו, שמו רבי שמעון בן איסי בן לקוניה, כל יום אהב אמר, וכל יום, אגב, מה שהוא הפקיד אותו, את בנו של רב לזר, אצל רבי שמעון בן איסי, זה שהם ילמדו יחד, אומר רבי, רשי והשלמי מסור לרבי שמעון, ללמדו תורה. אבל זה לא היה קל, כי כל יומה, אומר הגמרא, אמר אותו בנו של רבי אלעזר, רבי שמעון, אמר, קראתי ענה, אז אני רוצה לחזור לעיר, קראתי, העיר שלי רוצה לחזור הביתה. אמר לי, אז רבי שמעון בן איסי אומר לו, בעצם אחיין שלו, זה הרי הוא אח אמו, אז הוא אומר לאחיין, חכים עבדו יתך, אנחנו נעשה אותך חכם, וגולתא דדאבה פרסו עלך, ואתה תתלבש בבגד מפואר, בגד מכובד, ורבי קראו לך, ויקראו לך רב, ואת אמרת, ואתה רוצה כאילו לוותר על זה, ואחזור הביתה, לקראתי ענה, איזה לו? חבל לך, מפסיד הרבה. אמר לי, אז האחיין אומר, מומי, מומי זה לשון שבועה, עזובה דה, אני עוזב את התוכניות האלה לחזור הביתה, אני נשאר אצלך. ואומר רשי, מומי עזובה דה, בשבועה הנחתי זו ולא אשאל עוד ללך. חוזרים לגמרא, כי גדל, התייתב במטיף לרבי כשהוא התבגר, הוא ישב בישיבתו של רבי שמעי לקלי, רבי שמע את הקול שלו, אמר, רבי אמר, הקלה הקול שאני שומע דמי לקלי דרבי אלעזר ברבי שמעון, אמולי ברהו, זה הבן שלו, קרי עלי, אז רבי שייך את הפסוק הבא, לא, פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם, וגמרא מסבירה, פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי, זה הבן של שעליו דיברנו, הבן של רבי אלעזר, זה רבי יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון, ולוקח נפשות חכם שכתוב בפסוק זה רבי שמעון בן איסי בן לקוניה, שהוא מה זה לוקח נפשות, הוא לימד אותו, הפך אותו להיות אדם גדול, כי נח נפשי כשהגיע סיום חיי רבי יוסי בן אלעזר, עמתו למערת הדבוע, הביאו אותו למערה שבו היה קבור אבא שלו וגם הסבא שלו, אנחנו למדנו בדפים הקודמים על המערה הזאת, והדרה לאחנה למערת, וגם זה היה בסיפורים הקודמים, שהיה נחש שהיה סביב המערה שמנע הכניסה. אמר לי, אלו שבאו לגבור אותו, אמרו, אחנה, אחנה, נחש, נחש, פתח פיך, פיך, ויכנס בן אצל אביו. לא פתחה לו, והוא לא שיתף פעולה. הנחש היה בשלו. כסבורים, הם נאמר, שזה גדול מזה, אנשים ראו שהבן לא מתאפשר לגבור, להיכנס, זה הסימן שהאבא רבי אלעזר ברבי שמעון היה גדול מהבן, יצא בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא זה היה בצער מערה, רבי אלעזר שמעון היה כמו שמסופר במסכת שבת, היה 12-13 שנה במערה כשאביו רבי שמעון בר יוחאי ברח מהשלטונות של אז, אז הרב לזר שם הצטרף אליו, וזה היה, היו שנים של צער, וזה הרב יוסי, דיינו הנכד של הרשבי, לא היה בצער מהרע, ובזכות הצער הזה היה להם, איך אומרים, הכבוד להיות קבורים בנפרד מהשער, הם היו ברמה מיוחדת. איקלה רבי לאטרי דרבי טרפון, אמר לו, הוא שאל, רבי שאל, רק נקדים, ורבי טרפון כשהוא היה לומד והיה נוקט איזושהי עמדה, היה אומר, מתבטא בצורה מאוד חריפה, שהיה אומר, מקפח את בניי אם לא כך וכך. אז רבי מגיע למקומו של רבי טרפון. רבי טרפון היה שייך לדור, שתי דורות אפילו, קודם לרבי. אז הוא שואל, האם יש לו, לרבי טרפון, בן, יש לו בן לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו? אמרו לו, בן אין לו, בן בת יש לו, דיינו נכד. ולגבי הרוחניות של אותו נכד של רבי טרפון, מה כתוב? בכל זונה שנזכרת בשניים שוחתו בשמונה או בארבע, תלוי בגרסה. את יהו וכמי, הביאו את הנכד של רבי טרפון לרבי, אמר לי, רבי פונה אליו ושואל אותו, איהד רבך, הוא אומר לו, אם תחזור בך, תחזור למסלול של בן תורה, יאיבנה לך ברתי, אני מוכן לתת את ביתי לך כאישה. הדר בי, הוא באמת חזר בו. והשאלה פה, האם הוא, מה היה בהמשך העניין הזה של ביתו של רבי? איקה, דיימי, גרסה אחת, נאספה וגרשה, הוא באמת התחתן איתה וגירש אותה. איקה, דיימי, לא נאספה כלל, הוא, אותו נכד של רבי טרפון, לא ממש התחתן איתה, כדי שלא יאמרו בשביל זו חזר זה. שאנשים לא יגידו שהנה כל הניסויים האלו היה, כאילו כל החזרה שלו למסלול התורה היה רק כדי להשיג את הבת של רבי. אז הוא לא רצה, לכן הוא לא התחתן איתה. השאלה פה, למה לי, כלומר לרבי כולי היי, למה רבי עושה את המאמצים האלו? אומר רשי, לחזור בני אחרים לשאול אם יש לו בן. הגמרא עונה, דאמר רב יהודה אמר רב, יאמילה, יש כאן כמה גרסאות בשמות. גרסה אחרת, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ויאמילה אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל המלבד את בן חברו תורה, וזה מה שרבי עסק בו, זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, מבטלה בשבילו. יש סיכוי לביטול גזירות, גזירות רעות, בזכות זה שאדם מלמד בן עם הארץ. שנאמר, וכאן אנחנו מצטטים המשך אותו פסוק ביומיהו פרק דבר, פסוק יוטט, המשך הפסוק, ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. היקר זה הבן של האמרת שלומד תורה מזולל מהאמרת, האבא שלו. אמר רב פאונח, אמר רב יוחנן, כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם. שנאמר, ואני זאת בריתי וכולי, הפסוק די מוכר כמובן מהתפילה, והמשך הפסוק אני אקרא עוד פעם, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, והנה המשך הגמרא, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, כאן רואים שלוש דורות, אמר השם מעתה ועד עולם. מהי אמר השם? במילים שלא כתובים בגמרא, אבל הוספנו אותם בין השורות, הפסוק אמר, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם. מה זה אמר השם? אמר הקדוש ברוך הוא, אני ערב לך בדבר זה. אני נהיה ערב, אני מבטיח את הדבר הזה. מהי מעתה ועד עולם? אמר ביומיה, מכאן ואילך, תורה מחזרת על אכסניה שלה. יש זכות שהדורות הבאים יזכו אולי נגיד באופן יותר קל משאר אנשים להצליח בלימוד תורה, שהתורה עצמה מחזרת אחר המשפחה, הצאצאים של אלו שהצליחו בשלב מסוים לשמוע שלוש דורות של לומדי תורה. רב יוסף, יש כאן סימון שנסביר אותו דרך מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. המשולש מבליט רבנים שישבו תעניות לשם תלמוד תורה. הפס המקווקו מבליט שלוש תעניות כל אחד ימים רבים. כל אחד מהתעניות האלו היו מתמשכים רבים, ימים רבים. אז אומרת הגמרא, מספרת על רב יוסף, יתיב 40 תניתה והקריאו לא ימושו מפיך, וקראו מן השמיים על כך שהוא שמע על 40 תניות את הפסוק שהזכרנו. ומה עוד? המשך הסיפור, יתיב 40 תניתה אחריני, הוא ישב עוד 40 תניות והקריאו לא ימושו מפיך ומפי זרעך. יתיב 40 תניתה אחריני, אתה והקריאו לא ימוש מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. רואים את התוצאות של המאמצים של שלושת התעניות הממושכות האלו. אמר רב יוסף, אומר, מכאן ואילך לא צריך, אני לא צריך להמשיך באותו מאמץ, תורה מחזרת על אכסניה שלה. רבי זרע, כיסליק לערה לישראל. רבי זרע התחיל את חייו, הלימוד שלו בבבל. הוא עלה, אחר כך הוא עלה לארץ ישראל. כשהוא עלה לארץ ישראל, יתיב 100 תניתה. עכשיו 100 תניות תלשתקח גמרה בבלה מיני. שהוא ישכח את דרך הלימוד שהיה אופייני לבבל. כי הכי זה לא נתרדי, שזה לא יבלבל אותו, יקליד אותו. יתיב 100 אחרי ניתה, זה לא נשכב, אבל זה בשני, ונפללו ימילי דציבור. הוא ישב עוד 100 תעניות, שרבי לזר לא ימות בחיי רבי זרע, כי אם רבי לזר, שהיה מנהיג הדור, שהוא ימות, הנטל של צורכי ציבור ייפול על רבי זר, והוא חשש מזה. ויתיב 100 אחריני דלולישו בנוע לגהנם, והוא ישב עוד 100 תעניות לזכות לכך שאש גהנום לא ישלוט עליו אחרי מותו, שלא יסבול מאש גהנום. כל תלתן יומי, אבל בדיק נפשי, כל 30 יום היה בודק את עצמו, האם הוא אחרי מותו יכול לעמוד מפני האיש. שגר תנוע, כך הוא היה בדק את עצמו, היה מדליק אש בתנור, היה מבעיר את התנור. סליק ויתיב בגבי ולא הווה שלטה בינו, היה יושב בתוך תנור עם אש בוער, והוא ולא שלט בו האור, האש לא פגע בו בכלל. יום אחד יבוא בי רבנן עינה, יום אחד הרבנן שידעו מזה, הם הטילו עליו עין הרע, זה יב בעינה, וזה השפיע לרע. ואיכחו שקי, השוקיים שלו שרבי זרע ניחחו וכאולי, ואז כינו את רבי זרע קטין חריך שקי. קטין קטן, מן הסתם זה פגע בגובה שלו, שאותו קטן שהשוקיים שלו חרוכים, כך היו קוראים לו. אמר רב יהודה, אמר רב, מה ידכתיב מי האיש החכם ויבין את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה. על מה עבדה הארץ. אגב, זה סוגיה גם שמופיע במסכת נדרים, דף פי א'. אז הפסוק אומר כבלשון תמיהה, מי יכול להסביר על מה הגיע החורבן? דבר זה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמרו חכמים ולא פירשו. הם אמרו מי האיש החכם וכולי, ולא פירשו, לא הביאו טעם לחורבן. אמרו נביאים, זה בפסוק מאומז במילים אשר דיבר פי השם אליו, זה מתייחס לנביאים, ולא פירשו. הם אמרו שהיו שיהיה חורבן, אבל לא פירשו למה. עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמר ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. אם היינו מפרשים את הפסוק כפשוטו, אז יוצא שהם לא למדו תורה. אבל אם זה היה מצב, החכמים שבדור, הנביאים שבדור, היו יכולים להגיד שהחורבן בא בגלל שלא לומדים תורה. אז מה זה על עזבם את תורתי? מה זה? אמר רב יהודה אמר רב, שלא ברכו בתורה התחילה, הם כן למדו, אבל לא ברכו ברכות התורה לפני הלמידה. ומה כל כך רע בזה? אז רש"י מסביר שלא ברכו בתורה התחילה, שורה ראשונה ברש"י, כשהיו עוסקים בתורה לא היו מברכים לפני, וזה נלמד מפסוק רע יתרה אשר נתתי לפניהם, כדרש ברכת אשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו, שהיא לפניה של דברי תורה. זה הפסוק שצוטט פה, דאשר נתתי לפניהם, שלפני לימוד תורה יש לברך. וכיוון דלא מברכי, הם נכנסו ישר ללימוד תורה, לא ברכו, גל ידתי, זה מגלה צפונות ליבם שאינה מתנה חשובה להם. התורה לא מספיק חשוב, אם היה נחשב כמתנה חשובה היו בטח מברכים לפניה. אמר רב חמה, מהי דכתיב? בלב נבון תנוע חוכמה ובקרב כסילים תיוודע. הגמרא מפרשת, בלב נבון תנוע חוכמה זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם, ובקרב כסילים תיוודע זה תלמיד חכם בן עם הארץ. רש"י בשורה שלישית אומר תיוודע, מודיע לכל ומתפאר בכתרה. בן עם הארץ, אומר רש"י, היינו בקרב כסילים, משפחת כסילים. אז אנחנו רואים את העניין הזה של להודיע דווקא מה שקשור ל תלמיד חכם בן עם ארץ, ועל סמך זה אמר אולה היינו דאמרי אינשי, אמירה עממית, הסתירה בלגינה קיש קיש קריה. הסתירה זה שם מטבע, בלגינה לגין מין כלי, שאם יש סלע אחד בלבד בתוך הכלי, קיש קיש קריה אומר רש"י מתקשקש ומשמיע קול, ואם היה מלא סלעים לא היה משמיע קול. אז זה המשל, והנמשל הוא שוב פעם תלמיד חכם, אבל שבא ממשפחה של עמי ארץ, משפחת כסילים. אז לגבי בקשר לתורה, אז הכסילים כמו חלל, זה אין תורה, ולכן המשל עם ההסתירה בלגין. אמר לי רבי יומיה לרבי זרע, מהי דכתיב קטן וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוניו? בפירוש הפשטני המילולי של הפסוק הזה, שהוא מאיוב פרק ג', כתוב קטן וגדול שם, שם זה בעולם הבא, עולם האמת. ועל זה הגמרא שואלת, אתו לא ידינן דקטן וגדול שם הוא? ובעולם האמת יש קטנים, יש גדולים, מה מחדש לי הפסוק? אלא, אז כאן הדרשה, כל המקטין, זה קטן וגדול, כל המקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה, נעשה גדול לעולם הבא. וכל המסים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה, נעשה חופשי לעולם הבא. יש לעיין במהרש"א על על הפסקה הזאת, הוא מרחיב דיבור על למה מרומז פה המקין עצמו ומשים עצמו כעבד. אם תרשו לי, פירוש נגיד פשטני, שאני אומר בלי להצפיע על מקור, מי שמקטין את עצמו, הכוונה מי שלומד מתוך ענווה וצניעות, אז בזכות זה שהוא לומד כך בעולם הזה, הוא נעשה גדול לעולם הבא. וכן עבד, הכוונה למי שמשועבד, מי שמשבד את עצמו, מכניע את עצמו ללימוד תורה בעולם הזה, אז הוא זוכה להיות חופשי לעולם הבא. בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, אנחנו במילה אחת אומרים רבי חייא, כי הוא יהיה הנקודה המרכזי של המשך הגמרא עד חלק קטן של מה שנשאר לנו מהעמוד. המעוין שנראה חלוקת הגמרא לנושאים הבאים: אחד, הצטיינות רבי חייא כמרביץ תורה. יהיה עוד מעוין בערך באמצע עמוד, מקומו במטיפתא דרכיה. והנקודה השלישית, כוחו בתפילה. אז כפי שאמרנו מקודם, זה יעסיק אותנו עד לרוב היתרה של העמוד. הגמרא, ריש לקיש הווה מציין מעלתא דרבנן. הוא היה מציין, כוונה עושה סימון. בגמרות אחרות אנחנו יודעים שזה עשוי בסיד, ורש"י אומר למה יש צורך לציין המערות. המערות האלו היו מערות קבורה. ואומר רש"י בשורה הראשונה בשורות הקצרות, שלא ייכשלו כהנים לעבור עליהם ולהעיל, שלא תארה תקלה על ידי צדיקים. אז בזה עסק ריש לקיש. כי מטה למרתי דרבי חייא, היא עלמה מיני, כשהוא הגיע למקום הקבועה שהיה אמור להיות של רבי חייא, הוא לא היה יכול למצוא את המקום, חלש דעתי. הוא לקח את זה כסימן מן השמיים שזה נעלם ממנו, וזה גרם לו חלישות הדעת. ומה עומד מאחורי החלישות הדעת, אנחנו נבין את זה בהמשך הגמרא. ריבונו של עולם, לא פלפלתי תורה כמותו? כאילו בזה שאני לא מצליח למצוא מקומו, זה כאילו סימן שהוא היה גדול ממני, ואין לי זכות למצוא את מקומו, מקום קבורתו. מה, לא פלפלתי תורה כמותו? וכאן אנחנו נשמע תשובה לזה, וסימנו את השורות הבאות כנקודה אחת, נקודה ארוכה. אז אומר הגמרא, יצתה בת קול ואמרה לו, תורה כמותו פלפלת. אתה עסקת בעיון פלפול התורה לא פחות מרבי חייא. אבל מה? תורה כמותו לא ריבצת. ריבצת, הלשון הזה מסביר רש"י, זה כמו אדם המרביץ שדהו, זה להשקות, וזה ניקח את זה כמשל, והנמשל זה ללמד תורה לרבים. אז זה לא עשית, לא קיימת את זה כמותו. וכאן הסיפור. כי אבו מנסו רבי חנינה ורבי חייא, כשהיו מתווכחים אחד עם השני, אמר לי רבי חנינה רבי חייא, בעד ידידי קאמינצית, אתה מתווכח איתי, אתה יודע מי אני? חס ושלום, אם השתקעה תורה מישראל, אם נגיע למצב שהתורה נשכחת מעם ישראל, מדל נדלה מפלפול. אני אחזיר את, את הנשכח דרך הפלפול. אגב, יש תקדים לרעיון הזה במסכת תמורה דף ט"ז עמוד א', במה שקשור לאותניאל בן קנז. אמר, ממשיך הגמרא מלא רבי חייא לרבי חנינא, בהד ידידי קמצת, אתה מתווכח איתי? דאבתי לתורה דלא תשתכח מישראל. וכאן סימנו את השורות הבאות, אתם יכולים לראות עצר מה דברי רבי חייא עם פס אנכי מקווקף. כל זה היא, היא אמירה של רבי חייא. ומה אומר רבי חייא? הוא אומר לרבי חנינא, אתה מתווכח איתי? אתה יודע מה אני? הוא אומר, אני אעשה דאבדי לתורה דלא תשתכח מישראל. אתה התייחס למצב שהתורה נשכחה. אני אקדים תרופה למכה שתורה לא תשכח. מה יעבידו ומה אני אעשה? אז לינה ושדינה קיטנה. אני אלך ועזרה פשטן. פשטן, ומזה אני וגדילנה נשבי. אני, מהחוטי פשטן, אני אצור רשתות. גדילנה זה לקלוע רשתות. וציידנה תבי, ועם הרשתות אלו אני אצוד צבעים. ומאכילנה בישראל ליתמי, ואני אכיל את הבשר של הצבעים ליתומים. ואריכנה מגילתה, ואני אכין מאורות הצבעים קלף, קלף שעליו כותבים, כותבים ספרי תורה וכדומה. ואני אכין מגילתה, וכתבנה חמישה חומשי, ואני אכתוב על האורות אלו חמשת החומשים שמרכיבים את התורה, אבל כל מגילה בנפרד, היינו בראשית נפרד, שמות נפרד. זה מה שאני אעשה, אני אכין חמישה חומשי, וסליקנה למטה, ואני אגיע למקום שאין שם למדי תינוקות, ומקרינה חמישה ינוקי בחמישה חומשי, אני אקח חמישה ילדים, לכל אחד אלמד אחד מהחומשים. אז לילד אחד אני אלמד בראשית, לילד שני שמות, וכן על זה הדרך. ומתנינה שיטה ינוקי, שיטה סדרי, ולשישה ילדים אחרים אני אלמד שישה סדרי משנה, כל ילד סדר בנפרד. ואמרנה לו, ואני אגיד לילדים האלו, עד דהדרנה ועתינה, עד שאני אחזור, כלומר אני אלך אחרי שהוא הלך לימד את מה שתיארנו, ואז אני אצא, ועד שאני אחזור, אקו הדדי, אתם אלו שלמדו החומשים, כל אחד ילמד לחברו את מה שהוא למד, ואתנו הדדי, וכל אחד שלמד סדר מהמשנה ילמד את מה שהוא למד לאחרים. ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל. בצורה כזאת אני אבטיח שתורה לא תשתכח מישראל. היינו דאמר רבי, ועל בסיס או על סמך מה שלמדנו עכשיו על רבי חייא, רבי אמר כמה גדולים מעשה חייא, כמה גדול הדרך הפעולה של רבי חייא. היינו שהוא פועל בצורה מיוחדת, אולי אפשר להגיד אפילו מרומם מים. אמר לי רבי שמואל ברבי יוסי, רבי שמואל ברבי יוסי פנה לרבי, אתה אומר שכמה גדולים מעשה חייא אפילו ממור, אתה מחשיב אותו יותר מעצמך? אמר לי אין, כן. אז הוא ממשיך לשאול, אפילו מאבא כוונה לרבי יוסי? אמר לי, אז רבי אמר רבי ששמע את זה, הוא אמר חס ושלום, לא תהיה כזו בישראל. כאילו, אל תגיד כזה דבר שרבי חייא הוא יותר גדול מרבי יוסי, זה לא. אמר רבי זירא, כאן אנחנו הגענו למעוין מספר 2, וכאן העיסוק, כמו שאמרנו בדברי ההקדמה לקטע הזה, מקומו של רבי חייא במטיפתא דרקיע, בישיבה של מעלה. אז הגמרא אומרת, אמר רבי זרע, אמש נראה לי רבי יוסי ברב חנינה, הוא, רבי יוסי הגיע אליי בחלום. אמרתי לו, אצל מי אתה תקוע? אתה נמצא בעולם האמת, אז איפה, אצל מי אתה נמצא? אמר לי, אז הוא ענה, אצל רבי יוחנן. ורבי יוחנן אצל מי? אצל רבי ינאי. ורבי ינאי אצל מי? אצל רבי חנינה. ורבי חנינה אצל מי? אצל רבי חיה. הסמיכות הזאת שאנחנו עכשיו ראינו, זה מלמד על הקשר בין האנשים אלו מבחינת גדלותם. תהיינו, אם אנחנו אומרים שרבי חנינה היה אצל רבי חיה, ורבי חיה היה גדול ממנו, סימן שרבי חנינה היה, נגיד, קרוב לרבי חיה בעניין גדלות. ואותו הסבר לכל השמות שהזכרנו. אמרתי, לא, רבי זרע מדבר. ורבי יוחנן, אצל רבי חיה, לא. אתה אמרת שרבי חנינה הוא אצל רבי חיה. מה, ורבי יוחנן לא מגיע לו שיהיה אצל רבי חיה? אמר לי, רבי יוסי ענה, בתר דזקוקין דנועה ובעורן דאשה, מן מעיל בר נבחה לתמן. במקום שיש, זקוקין דנועה, גם היום אנחנו משתמשים ביטוי דומה שזיקוקי אש ולפידים בוערים, שזה ביטוי אגב שנמצא גם במסכת חולין קוף למד זיין עמוד ב', שמסופר על רבי יוחנן עצמו שהיה בנוכחות רב ורבי, ומה שהיה קורה ביניהם רב ורבי היה כזה דבר, זיקוקין דנוע, מתוך הלעת של הלימוד והפלפול, זה נוצר באופן ציורי אותם זיקוקי דנור, ובמקום כזה מי מכניס בר נפחה? בר נפחה זה הכוונה לרבי יוחנן, מי מכניס אותו לשם. איך אומרים, בכל הכבוד, כמובן, רבי יוחנן היה מגדולי המוראים, אבל הוא לא היה מגיע לגדלות של רבי חיה. ממשיך הגמרא, אמר רב חביבה, אשתי לי, רק נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כמעשה, זה תופס בערך 8-9 שורות של גמרא. אז אמר רב חביבה, אשתי לי רב חביבה בר סומקי. זה רב חנינה הראשון פה אומר שרבי חביבה בר סומקי סיפר לי, אשתי לי, הוא דיבר איתי, הוא סיפר לי, וחזי לי, הוא מרבן, אני ראיתי תלמיד חכם, אחד מהרבנים, דהבי שכיח אליהו גבי, שהיה אליהו הנביא, היה שכיח אצלו, לצפרה אבו שפירן עיני, בבוקר העיניים של אותו רבנן היו נראים טוב, ולאורתה דמיין כדמי קלין בנוע, בערב היה נראה כאילו נשרפו באש. אמרתי לי מי היי, ואני שאלתי אותו מה זה? מה קרה? ואמר לי אותו הרום רבנן, אמר די אמר אמרי לי לאליו, אני שאלתי מאליו הנביא, אחרי לי רבנן, כי סלקי למטיף כדאדר, כי אני רוצה לראות את הרבנן שמה למעלה בישיבה של מעלה. אמר לי, בכולו, מצית לסתכולי באו, לבר, אתה יכול לסתכל בכולם, אבל עם אחד שלא. לבר, חוץ מי, מגוארקה דרבי חיה דלא תסתכל בי. חוץ מהקרון של רבי חיה, גוהרק אומר רשי קתדרה, מקום מושבו של רבי חיה, לא תסתכל בעל, תסתכל שם. מהי סימן היו? מה הסימן? אני צריך לדעת לקראת מה אני הולך. דהיינו, אם אתה אומר אל תסתכל שם, אני צריך להיות איזה סימן אזהרה. אז אליהו מסביר, בכולו, אז לי מלאכי כי סלקי ונחתי. כל שאר הקתדרות האלו, היו זזים על ידי מלאכי השרת. במה שהגמרא אומרת, בכולו עזלי מלאכי כיסלקי ונזלי, שעולים ויורדים. לבו חוץ מי מגואלקה דרבי חייא דמנפשי סליק ונחי. זה הגואלקה, הקתדרה של רבי חייא, היה זז מעצמו. אז אם אתה רואה אחד שזז מעצמו, תדע לך, אל תסתכל בו, כי זה של רבי חייא. לא מצאי להוק מהנפשי הסתק לי בה. אני לא יכולתי לטפק והסתכלתי בו. אתו תרי בוטיטי דנורה ומחיוהו להו גברה וסמינו לעיני. אומר רשי, בוטיטי ניצוצות, ניצוצות של אש שבאו ופגעו בעיני וגרמו סמויות, דיינו עיוורון. למחר עזלי והשתתחי המעטה, מחר למוחרת הלכתי והשתתחתי על המערה, מערת הקבורה שלו, אמינה ואמרתי, מתניתה דמור מתנינה, אני לומד את הברייתות, הרי ידוע שרבי חייא היה מחבר ברייתות, אז אני לומד את הברייתות שאתה חיברת, ואיצאי, ובזכות העובדה שאני לומד ברייתות שרבי חייא, נרפאתי, נראיתי, חזר לי הראייה. וכל זה בא לספר או לתאר איך נהיו העיניים של אותו ההוא מרבנן נראים שרופים. וכאן אנחנו מגיעים למויין מספר 3, כוחו של רבי חייא בתפילה. אליהו אבי שכיח במטיפתא דרבי. רבי אליהו הנביא היה שכיח בישיבה של רבי יהודה הנשיא. יומה אחד, ריש ירחה הפה, יום אחד שהיה ראש חודש, נגלה ולא עתה. התאחר מלבור לישיבה, לישיבה של רבי. אז אמר לי, כשהוא הגיע, רבי שואל, מה הייתה עם הנגלה למור? למה איחרת? אמר לי, עד אוקימנה לאברהם, ומשנינה ידי, עד שאני מקים אברהם מהמצב השינה שלו שם בעולם האמת, ואז הוא רוחץ את ידיו, הוא מצלי ואז הוא מתפלל, הוא מגנינה לי ואז אני מחזיר אותו לישון, וכן לי יצחק וכן לי יעקב. זה לוקח זמן, וזה מה שגרם לי האיחור. שורת אומה, אבל הוא כמינו בהדי ידלי, למה שלא תקים את שלושתם ביחד? למה כל אחד בנפרד? הגמרא עונה, סברי, תקפי ברחמי ומייתי לי למשיח בלא זמני. בשמיים חוששים שהם ירבו בתפילה, ובכוח התפילה הם יביאו את המשיח לפני זמנו. ולכן אין לי רשות, אומר אליהו, אין לי רשות להעמידן יחד. אמר לי, אז הוא שאל, ויש דוגמתן, אנחנו מדברים על רבי. רבי שאל את אליהו, ויש דוגמתן בעולם הזה, האם יש להם, לאבות, מקביל שאנשים שחיים פה בעולם הזה, שתפילתן תהי נשמעת בדומה? אמר לי, אז אני אומר, איקה, רבי חייא ובניו. זה בעצם שלושה אנשים, רבי חייא ושני בניו. אז להם יש, להם ביחד, אם יתפללו, יכולים להפעיל, להביא לידי תוצאות לא פחות משלושת אבות. רבי שמע את זה, גזר רבי תענית, רבי גזר תענית ציבור, אחתינו לרבי חייא ובניו, הוא הוריד אותם לפני התיבה, כן, שהם יהיו שלוחי ציבור. אמר, משיב הרוח רק זה, רק אמר משיב רוח ונשבה זיקה והרוח נשב. אמר מוריד הגשם ועתה מתרה, ובא הגשם. כי מטה למימה מחיי המתים, רגש על מה? נהיה, נגיד משהו דומה לרעידת אדמה. אז רגש על מה היה רעש גדול, וזה עצר מהם מלהמשיך ולהתפלל על תחיית המתים. אמרי ברקיע, ואז בשמיים שאלו, מן גלי רז יד ועלמה, מי גילה את הרז הזה בעולם? דיינו שתפילתם של רבי חייא בניו ביחד יכולים להביא את הגאולה. אז אמרי אליהו, כתשובה לשאלה מי גילה את הסוד הזה, אמרו שאליהו הנביא הוא זה. עת יהיו לאליהו, הם הביאו את אליהו, מחיו בשיטין פולסי לנועה, והיכו אותו ב-60 מכות אש. פולסי דנועה. אומר רש"י, פולסי חבטת מלכות. ממשיך הגמרא, אתה אדמי להו כדובה דנועה, הוא בא והיה נראה כדוב שעשוי מאש. הוא הגיע, הוא היה נדמה למי? לרבי חייא בניו. אל ביני הוא נכנס ביניהם ותרדינו, והטריד, כלומר ההופעה של אותה צורה דוב שאש גרם להם תרדה ולא המשיכו. אני רק רוצה לתקן, אמרתי אולי משהו לא 100% מדויק לפני שתי שורות, שהגמרא אמרה כמעט על המים המחי מתים רגש אלמה, זה היה מין רעש עולמי, אבל הנקודה שבה נפסקו את התפילה הזה כאן, שבהופעת אותו דוב דובה דנועה, דוב מאש. והנושא כעת שמופיע אצלנו בגמרות המוסלמות בשוליים, כך כתבנו, שמואל היה רופאו של רבי, ורבי רצה ללא הצלחה להסמיך את שמואל. מה זה להסמיך? אנחנו הזכרנו את זה מוקדם, שיש אלו שנקראים רבי, זה הסמכה. ונחזור מה שאמרנו מוקדם יותר, הסמכה, דהיינו זה רשות לדון דיני כנסות. מי שאין לו סמיכה, אז אין לו רישיון, אין לו רשות לדון דיני כנסות. דיני כנסות כולל תשלומים כמו כפל של גנב, או 4 ו-5 של גנב שור עושר וטבחו או מחרו, ועוד הרבה דוגמאות של תשלומי כנס. אומר הגמרא, שמואל ירחינה, כמו מלשון ירח, הוא שמואל המפורסם, חברו של רב, רב ושמואל, הוא היה גם אסטרונום, היה בקי בגרמי שמיים. אז שמואל אסיה דרבי הרי, הוא היה רופאו של רבי, רבי לנשיא. חלש רבי בעיני, רבי סבל ממשהו בעיניים, אמר לי, אז שמואל הציע לו, אם לי לך סמה, אני אמלא, אני אכניס סם לתוך העין. אמר לי, לא יכיל לה, רבי אומר, אני לא יכול, אולי לא יכול לסבול את זה. אשתר לך משטר, אז הצעה שנייה, אולי אני אמרח לך על גבי העין. אמר לי, לא יכיל לה, אני לא יכול. הווה מוטיב לגופתה וסמני, תותי בי סעדיה. שמואל שם את התרופה של לרפות את העין בתוך קנה חלול, זה גופתה, גופתה שסמני, שמיועד למילוי עם סמנים, עם תרופות, והוא שם את זה תחת הקרית, תחת תותי ביסדיה, תחת הקרית שעליו שכב רבי, שעליו השין את ראשו, ואיצי, וזה עזר, זה ריפה, הכוח של התרופה הזאת, אולי נקרא לזה העדים, הריח, הוא חדר, חדר את הקנה, את הקרית, את הגולגולת של רבי והמוח של רבי, כך אומר רשי, והגיע לעין וריפה את מה שהיה צריך רפואה. הווה כמצטי רבי למסמכי. רבי עשה מאמץ, הוא תרח ועשה מאמץ להסמיך את שמואל. כפי שאמרנו לפני כמה דקות, שהוא יקרא רבי ויהיה בזה, יש בזה ודאי כבוד, וגם יש לזה השלכות מעשיות. אז ומה? ולא הווה מסתיים מלטב, אבל רבי לא הצליח. אומר רשי ולא הווה מסתיים מלטב, שהייתה השעה נטרפת, או לא היו החכמים נאספים, צריכים עוד חכמים, צריכים את נוכחות עוד חכמים כדי להסמיך, כדי להעביר את ההסמכה לנסמך, וזה לא צלח. אמר לשמואל, שרואה את אי הצלחה, אומר, לא להצטער מור, אין מה להצטער, לדידי חזני ספר דאדם ראשון, אני ראיתי את הספר של אדם הראשון, הספר הזה מספר, נקרא לזה באופן נבואי, על מה שיהיו בדורות הקודמים, בדורות הבאים. ומה כתוב בספר הזה? שמואל ירחינה, אנחנו ממשיכים לדפי וו, חכים יתקראו, יקרא חכם, ורבי זה התואר של אדם שקיבל סמיכה, ורבי לא יתקראו, כי עשו דרבי על ידו טבע, ורפואות של רבי יהיו על ידו. כאילו השגחה עליונה היא שדווקא דרך שמואל רבי יתרפא. רבי ורבי נתן סוף משנה, רבי ואשי ורבינה סוף הוראה. נסתכל ברשי, שורה ראשונה, ספר הדדם הראשון שהראו הקדוש ברוך הוא, דור דור וסוף רב, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. רבי ורבי יהודה, סליחה, רבי ורבי נתן, סוף המשנה, כל זה כתוב לשם, זה בספר של האדם הראשון. סוף המשנה, מה זה אומר? סוף תנאים, עד ימיהם אמרו איש את דבריו בבית המדרש, והיו תמידים גורסים שמועה, שמועה לבדה, ולא היו מסכתות סתורות, וסידר וקיבץ על הסדר, והם כללו האמור בדורות שלפניהם, וסידו את המסכתות, ואחריהם לא יוסיפו אלא מעט. אולי הכוונה לברייתות. סוף הוראה, אומר רשי, לגבי, זה נאמר לגבי רבינה ורבשי. ואגב, בגמרא, שורה שלישית, מובא סימן, עד עבור אל מקדשי קהיל אבינה לחיתם. המילה מקדשי זה מזכיר רב אשי, אבינה זה מזכיר את רבינה, לחיתם זה הסוף. אז עכשיו רשי הוא מרחיב פה בדיבור המתחיל סוף הוראה, סוף כל האמוראים, עד ימיהם לא הייתה גמרה על הסדר, אלא כשהייתה שאלה נשאלת בתם המשנה בבית המדרש, או שאלה על מעשה המאורה בדין ממון או איסור ואתר, כל אחד ואחד אומר תאמור, ורב אשי ורבינה סידרו שמועות המוראים שלפניהם, וקבעו על סדר המסכתות כל אחד ואחד אצל המשנה הראויה והשנויה לה, והקשו קושיות שיש להשיב ופירוקים שרואים לתרץ הם והמוראים שימהם, וקבעו הכל בגמרא, כגון כאן מילות שמבשרות על קושיות כמו איטיבי, מיטבי ורמינו, איבי אלהו, והתירוצים שעליהם מה ששיירו אותן שלפניהם. ואותן שאמרו לפניהם הקושיות ותירוצים שעליהם לא קבעו בגמרא על סדר המסכתות והמשנה שסידר רבי, ובאו רב אשי ורבינה וקבעו. עד כאן שיעורנו להיום.